ערב טוב. אני יודע שהמנהג בבית הכנסת הזה הוא שגם כאשר יש מקומות פנויים בהתחלה יושבים בסוף. זה מוכר. אבל בכל זאת אני אומר לכם, אלה שיושבים בסוף, בואו בהתחלה באותו מחיר, ובאמת אין טעם לשבת כל כך רחוק, זה גם יקל עליי, אני לא צריך ככה לדבר בקול רם מדי. כל דברי תורה שאני אומר כאן, והם נכונים, אלה שיהיו נכונים, הם לעילוי נשמת חנה רבקה בת יעקב. עליה השלום. השנה, לפני פחות מחודש, בין כסה לעשור, בעשרת ימי תשובה, מזדמן לי לשמוע נוסח תפילה שלא שמעתי אותו מעולם. אני לא הייתי אף פעם בתקופת החגים בחוץ לארץ. אין שום חג שהייתי בו מעולם בחוץ לארץ. כל החגים, מאז שנולדתי, הייתי בארץ ישראל. נולדתי בארץ ישראל. זו לא חוכמה כל כך גדולה. זאת אומרת, להיות בחג בחוץ לארץ, אני צריך לטוס בחוץ לארץ, למצוא בחוץ לארץ. אבל השנה, פעמיים משום מה, שמעתי את השליח ציבור, שהוא מן העולים, כנראה הלא ותיקים, שהגיעו בשנים האחרונות אלינו, שהוא מסיים את ה-18, אני עומד פה, בסיום ה-18 אני עומד פה, אז אני שומע את השליח ציבור היטב, ואני שומע שאותו אומר בספר חיים ברוך הלשון ברוך אתה השם עושה השלום. ולפני שהתחילו לנסות לתקן אותו, אני אמרתי מיד אביר מלכנו חתן ומחנך. אז זה עושה השלום. כאן יש איזה מישהו רצון אולי לתקן אותו. כאן לא אומרים עושה השלום. גם ארץ ישראל תתנהג כמו שהם ברומא, תתנהג כמו רומאי. אז זה, ואני אומר לך, אני לא שמעתי את הרוצה השלום הזה מעולם. אני יודע שאומרים ככה, שזה נוסח אשכנז, וזה נוסח אשכנז בחוץ לארץ. עדיין בהרבה קהילות שמחזיקים נוסח אשכנז, כפי שהיה נוסח אשכנז. אבל פה בארץ לא שמעתי את זה. למה? כי בארץ לא, גם נוסח אשכנז לא אומר ככה. אז על זה, גם על זה נדבר כאן. אבל מי רוצה להקדים כמה מילים לנושא הזה שאני רוצה לדבר עליו? כבר מאז חורבן הבית הראשון נוצרו שני מרכזים עיקריים של יהדות, המרכז בבבל והמרכז בארץ ישראל. היו ירידות פה וירידות שם, אבל אלה היו שני המרכזים. לאחר חורבן הבית השני עדיין נמשכו שני המרכזים האלה, אני אומר בקצרה, כולנו יודעים שהיה יש תלמוד בבלי, יש תלמוד ירושלמי, היו המוראים בבבל, היו המוראים בארץ ישראל, פה הייתה תורה, שם הייתה תורה, ונוצרו בזה שני כיוונים של מנהגים. במהלך הזמן המרכז בבבל גבר, ובארץ ישראל המרכז התורני לא היה מן החזקים. הראיה שעד היום אנחנו לומדים תלמוד בבלי. מישהו לומד ירושלמי? עוד לא התחיל בפיוני בירושלמי. יש איזו גישה כזו, כן, אבל לא, לומדים גמרא, שומדים, אני לומד גמרא, לומדים בבלי. כי הבבלי באמת שולט גם בהלכה שלנו, לא רק בלימוד שלנו, ולא הירושלמי. כשיש מחלוקת בין בבלי לירושלמי, פוסקים כמו הבבלי, לא כמו הירושלמי. ובארץ ישראל המרכז התורני נשאר בעניין אחד מרכזי, וזה קידוש החודש. כל עוד קידשו חודש על פי ראייה, זה היה בארץ ישראל, לא בבבל. אלה עיתים נדירות קידשו את החודש בחוץ לארץ. יש מזה הרבה הרבה, יש בזה הרבה דיונים, מה זה שקידשו חודש בחוץ לארץ, או עיברו שנה בחוץ לארץ. אבל כרגיל קידשו את החודש בארץ ישראל, מבחינה זו ארץ ישראל הייתה מרכז. אבל גם העניין הזה של קידוש החודש נפל בערך באמצע המאה השלישית, כן, ולא, או בתחילת המאה הרביעית, לא חשוב, כן, בתקופת המוראים. העניין הזה שקידוש החודש פצע, ולא קידשים חודש לפי ראייה, מקדשים חודש לפי חשבון, ומרגע שמקדשים חודש לפי חשבון, לא צריך מקום מסוים. יש חשבון, חשבון אפשר לעשות גם בדרום אפריקה. אין בעיה בזה. אז זה הפיל עוד יותר את המרכז היהודי בארץ ישראל. וכך, אני מדבר אתכם עכשיו על האלף הראשון לספירה, אנחנו מדברים על המאה השלישית, אז עוברים למאה הרביעית, לחמישית, לשישית, אם תסתכלו למשל בספרי היסטוריה, מה היה בארץ ישראל במאה השביעית, שמינית, אני לא אגיד שביעית, שמינית, בקושי אנחנו יודעים מה היה פה באמת מבחינת החיים היהודים, היום יודעים יותר מה שידעו לפני 50 שנה או לפני 60 שנה. ויש דבר אחד אבל, שבכל זאת ארץ ישראל הנחילה לעולם היהודי שהוא בר קיימה עד היום הזה, מן התקופה ההיא, לא בבל אלא ארץ ישראל. זה הניקוד, הניקוד שאנחנו משתמשים בו הוא מסורת ארץ ישראלית, מסורת טבריה. הייתה בארץ ישראל גם מסורת מקבילה אחרת, אבל אני לא מדבר עליה. הייתה גם מסורת ניקוד בבבל, אבל היא שקעה, היא לא השתמשו בה, השתמשו בה בבבל, תימנים השתמשו בה עד המאה ה-12, ואחר כך קיבלו גם כן את הניקוד הטבריאני הזה, הטבעלי. ובעניין הזה של מסורה וניקוד, ארץ ישראל היא השלטת. ואם יש אפילו מחלוקת בענייני מסורה בין הגמרא ואפילו הלכה למסורת שלנו כפי שמנוחד התנ"ך שלנו על פי המסורת הספרנית, אנחנו הולכים לפי המסורת הזאת של ארץ ישראל, גם אם הגמרא כתוב משהו אחר בעניין הזה. ואני לא אביא עכשיו דוגמאות כי אני לא רוצה לפתות יותר מדי מן הנושא שאני מדבר לה. ועוד דבר אחד מלבד הניקוד, הנחילה ארץ ישראל מן התקופה הזאת שאני מדבר עליה, האלף הראשון לספירה, לעם היהודי, זה הפיוטים, הפיוט הארץ ישראלי. ואני בהזדמנויות שונות פה בבית הכנסת הזה כבר דיברתי קצת על הפיוטים, גם בתשעה באב האחרון וגם לפניכם. וזהו דבר שנוצר פה בארץ, הפיוטים, והוא חדר אל הסידור התפילה שלנו. כשאני אומר שלנו, במקרה הזה האשכנזי, כי הפיוטים הארץ ישראליים עברו לאשכנז, והאשכנזים קיבלו אותם. ספרדים כמעט לא אומרים פיוטים של פייטנים ארץ ישראליים, אלא של פייטנים ספרדיים. והעניין הזה של הפיוטים הוא, כפי שאמרתי, בדומה לניקוד, הוא גם כן מין נחלה כזאת שהנחילו לנו החכמים האלה של ארץ ישראל. לא חכמי הלכה, חכמים בתחום אחר, פייטנים. אבל הפיוטים האלה ברובם לא היו כל כך ידועים. מה היה ידוע? מה שיחס לנו לסידור, מה שיש לנו בסידור מן הפיוטים הארץ ישראליים, הקימות שיש לנו, לא הסליחות, הסליחות הן לא מארץ ישראל, הסליחות שאנחנו אומרים, אבל היוצרות והקימות, זה מצוי וזה ידוע. ופיוטים אחרים לא היו ידועים כל כך, עד שבא הגניזה, גילוי הגניזה, גילוי הגניזה וקהיר, בסוף המאה ה-19, בשנות ה-80 של המאה ה-19, נתגלתה הגניזה בקהיר, בבית הכנסת בקהיר נתגלה חדר מלא כתבי קודש שנזרקו לשם כיוון שבנו, ונמצאו שם עשרות אלפים, אני לא מבין, עשרות אלפים קטעים מכל הסוגים, של תפילה ושל פיוטים ושל משניות ותלמוד ושטרות, הכל. ובאמת הגילוי הזה של קטעי הגניזה האלה שינה את פני המחקר של מדעי היהדות מן הקצה לקצה, בכל תחום, תחום במקרא ובלשון ובהיסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל ובתולדות הספרות ובתולדות הפיוט. כל דבר שנגעו בו לפני כן השתנה עקב גילוי הגניזה. והקטעים האלה היום מצויים, והיום אפילו מעלים אותם על אתר האינטרנט לאט לאט. יש אתר חדש שמעלה את הקטעים האלה של הגניזה, ולזה אני אחזור עוד מעט. בסוף האלף הראשון אפשר לומר כבר שהמרכז הארץ ישראלי יורד, וכמעט שלא שומעים, וכמעט שהוא לא משפיע. והמטעי הצרף של תחילת האלף השני מביאים את היישוב היהודי בארץ ישראל באמת לידי בסיסה, אפשר להגיד אפילו מוות. כן, וההשפעה שלו חדלה בכלל מלהיות מורגשת בקהילות ישראל של מחוץ לארץ, שניצור בחוץ לארץ. ומן הזמן הזה, מתחילת האלף השני, גם המרכז בבבל הולך ושוקע, ונוצרים שני מרכזים חדשים של יהדות. המרכז, השניים העיקריים האלה הם, אחד הוא ספרד ואחד הוא אשכנז. אשכנז, אני מתכוון אשכנז ממש, כלומר גרמניה וצרפת, או צרפת וגרמניה, שזה חבל אחד אפשר לומר, שהוא המרכז הזה באשכנז, תולדתו הוא יוצא מתוך איטליה. איטליה היה יישוב יהודי מקדמת דנא, עוד מהבית השני, ומשם, מאיטליה, צפונה, הגיעו יהודים לאשכנז והתיישבו באשכנז, וכך התחיל המרכז היהודי באשכנז ובצרפת. באופן גס, אני לא אכנס לפרטים, באופן גס אפשר לומר שהאשכנזים, המנהג האשכנזי, שאב הרבה מארץ ישראל, דרך איטליה. המנהג הארץ ישראלי עבר לאיטליה ומאיטליה לאשכנז. המנהג הספרדי שואב מבבל. אז אפשר לומר שאלה השני הכיוונים. היו שני מרכזים, בבל וארץ ישראל, שניהם שקעו בזמן כלשהו, לא במקביל. ארץ ישראל עובר בכמה עניינים חשובים לאשכנז, בבל עובר בכמה עניינים חשובים, ובהרבה עניינים, יותר נכון לומר, בהרבה עניינים לספרד. ובעצם, אם אנחנו מדברים על מנהג ארץ ישראל שבכל זאת מתקיים באיזשהו מקום, צריך לחפש אותו באשכנז. כן, לא במקומות אחרים. אז באשכנז הוא שקע, בארץ ישראל הוא שקע, אבל באשכנז הוא ממשיך להתקיים. ומבחינה זו, נוסח אשכנז, מה שאנחנו קוראים נוסח אשכנז, זה. כן, זה אשכנז, אין סיכוי שיהיה פה. הנוסח הזה, כן, נוסח האשכנז הזה, הוא הנוסח שתולדתו באשכנז, פשוטו כמשמעו, בגרמניה, והוא משמר בכמה דברים נוסחאות ארץ ישראליות וקוסמיות, ואני אדבר פה על 4 ומהם על 2 או על 1. ואני מבקש לדבר בעניין הזה על 4 חתימות ברכה ארץ ישראליות, אשכנזיות. יש 4 חתימות ברכה, ברכה שאנחנו אומרים ב-18 או לא ב-18 בקוצר השמה, ברכות שהנוסח שלהם השתנה בנוסח אשכנז, השתנה לפי הזמנים. אחד, כולם יודעים, הברכה של תפילת ערבית, של לפני הברכה השנייה, שאחרי תפילת שמע של ערבית. כן, בימי החול אנחנו אומרים שומר עמו ישראל עד, בשבת ויום טוב אנחנו אומרים הפורה סוכת שלום, כן, ופרוס, ופרוס עלינו, הפורה סוכת שלום, עלינו הכל עמו ישראל. זה אחד מהם. אז פה אנחנו חותמים ככה, ופה אנחנו חותמים ככה. השני, גאל ישראל, הברכה שלפני ופרוס. הברכה של פייל שומר עמו ישראל עד. גאל ישראל של ערבית. גאל ישראל של ערבית, בנוסח האשכנז לא אמר לחוצה. בנוסח האשכנז, בימים טובים, בהרבה ימים טובים, החתימה היא לא גאל ישראל, אלא מלך צור ישראל וגואלו. ככה זה. אומרים פיוט, יש שם פיוט, והפיוט מושך אל החתימה של הברכה, מלך, ברוך אתה השם, מלך צור ישראל וגואלו. אז צריך ללמוד את הניגון של זה, כי זה לא בדיוק כמו הגעל ישראל, אבל זה ככה אומרים. השלישי, הברכה שאנחנו מברכים בכל יום, ברכת רצה, ברכת העבודה, המחזר שנתו לציון, נוסח אשכנז במוסף של ימים טובים, כשאומר ותערב, אומר ברוך אתה השם, שאותך לבדך בעירה נעבוד. אז זה השלישי. הרביעי זה מה שהתחלתי בו. הברכה המברך את עמו ישראל בשלום, 10 ימים בשנה, נוסח אשכנז אומר, לא המברך את עמו ישראל בשלום, אלא עושה השלום. בכל אחד מכם שהתפלל בחוץ לארץ, נוסח אשכנז, בוודאי שמע אותה. אני לא יודע את הכל, אני לא יודע כל אחד כמה אומרים, אני לא יודע, בלך לא יודע, כמה היום אומרים בחוץ לארץ את המערבית. את הפיוטים של ערבית בימים טובים. כן? אבל אם אומרים, אומרים. אני מקווה שאומרים, אני לא יודע. לא... אבל אם אומרים, אומרים מלך צור ישראל וגואלו. אבל שאותך לבדך בירה נעבוד, בוודאי שמעתם בחוץ לארץ. כן? גם פה בוודאי. עושה השלום, בוודאי שמעתם. הצד השווה של כל 4 הברכות האלה, שבמקורן אין בהן שום עניין של חלוקה בין ימים. לא היה ולא נברא. אלה 4 הברכות האלה, זהו הנוסח הארץ ישראלי של כל יום. כל יום אמרו בארץ ישראל, ברוך אתה השם, שאותך לבדך נעבוד, או שאותך בעירה נעבוד. כל יום, 3 פעמים ביום. כל יום אמרו בארץ ישראל, ברוך אתה השם, עושה השלום. אפילו לא ככה בדיוק, אלא מאון הברכות עושה השלום. ככה, מאון הברכות. המאון הברכות הזה נשאר לנו במעין הברכות של מגן אבות. אנחנו רואים במגן אבות, מעין הברכות זה מאון הברכות. זה, המאר, זה הברכה של עושה השלום, של ברכת השלום. כל יום אמרו בארץ ישראל, הבורא סוכת שלום עלינו ועל כל עמון ישראל. כל יום. לא רק בשבת יום. וכל יום אמרו בארץ ישראל, מלך צור ישראל בגואלו. או מלך ישראל בגואלו. ואת הדברים האלה אנחנו יודעים בחלקם ממקורות ארץ ישראלים, למשל כמו ירושלמי. העניין הזה של הופרוס עלינו, שאומרים הפורא סוכת שלום, זה נמצא בירושלמי. שזו הברכה של קריאת שמע. והיא לא מחלקת שם בין שבת ובין יום טוב. בין שבת ויום טוב לחול. וברכות אחרות אנחנו מכירים, חתימות אחרות אנחנו מכירים ממה שבאמת התגלה בגניזה. אני חוזר בזה לגניזה. הגניזה גילתה לנו את נותח ארץ ישראלי, את נותח ארץ ישראל המקורי, ואפשר היום לשחזר סידור תפילה ארץ ישראלי. מי שרוצה להתפלל כפי שהתפללו בארץ ישראל באלף הראשון לספירה, יכול היום לשחזר לו את סידור התפילה ארץ ישראלי. 18 שלם של סידור תפילה כזה, ברכות שלמות של סידור תפילה כזה. הפורא סוכת שלום למשל שהזכרתי אותו, אנחנו יודעים כבר בבבל, שכבר בבבל נוצרה הבחנה הזאת בין שבת ובין חול, ובין יום חול. יש תשובת רב נטרונאי גאון שקובע שבשבת אומרים ופרוס עלינו, אבל כשאנחנו הולכים, כפי שאמרתי, לנוסחים הארץ ישראלים, אנחנו אומרים שלא היה בזה איזושהי חלוקה כזאת, אלא זה היה הנוסח. מה עשה בעצם נוסח אשכנז? הנוסח אשכנז, שכפי שאמרנו, הגיע אליו הנוסח הארץ ישראלי, הוא קיבל את הנוסח הארץ ישראלי, קיבל גם את הנוסח האחר, הנוסח הבבלי, גם הוא הגיע אליו. אז כיוון שעמדו לפניו שני נוסחים, אז היה מקום להעמיד את בשני הנוסחים האלה פעם כך ופעם כך, מין גיוון כזה. אז הגיוון הזה הגיע לכיוונים שונים, אלה פעם אל תפילת ערבית של שבת, פעם רק אל מוסף של יום טוב, פעם אל עשרת ימי תשובה, אבל כעיקרון זה לא היה, כפי שאמרתי קודם, זה לא היה נוסח שהתכוון לזמן מסוים, זה היה נוסח ארץ ישראל. עכשיו אני מבקש, יש פה דף כזה ש... כל מי שנכנס לבית הכנסת עובר תמיד דרך הבמה לקחת דפים. יש לכם הדף, כן? כאן בדף אני הזכרתי את תפילת גשם וחלק מקרובץ לבוי. תפילת גשם הזאת היא תפילת פיוט של הקליר. קרובץ לפורים הוא גם פיוט של הקליר. הקליר, רבי אלעזר הקליר, שכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, הקליר הנחיל את הפיוטים שלו לאשכנזים. האשכנזים אימצו את הפיוטים שלו, הוא לא יודע דווקא שהאשכנזים אימצו אותם, כן? הוא חי במאה השביעית בארץ ישראל, והפיוטים שלו, הוא כתב המון פיוטים, והפיוטים שלו אומצו על ידי מנהג האשכנז. היוצרות שאנחנו אומרים בחגים, בשבת שקלים, בראש השנה, ביום הכיפורים, הם של הקליר. וגם תפילת גשם וטל שהאשכנזים אומרים, הם של הקליר, פיוט של הקליר. והקרובץ לפורים שאנחנו לא אומרים, חבל שלא אומרים, פיוט מאוד יפה, אני שהייתי ילד הייתי אומר אותו, אצלנו בשביל אמרו חסידים אומרים אותו. יש דברים שחסידים עושים כנוסח אשכנז המקורי, בעיקר בפיוטים. כמה חסידים, לא כל חסידים, לא חסידי קולין, אלא יותר גליציה והונגריה, ועושים ממש כמנהג אשכנז. אז אני בתור ילד אמרתי קרובץ לפורים, היום אני מבין אותו יותר מאשר הבנתי אותו כשהייתי ילד, אבל זה פיוט יפה מאוד, וירטואוזי אפשר לומר, באמת מגיע לצטרות של פייטן. הפיוטים האלה שהאשכנזים אימצו אותם מארץ ישראל, יש בהם גם כן ייחוד שהם טבועים, הם נטועים בתוך התפילה, בתוך שמונת, בתוך תפילת העמידה. מה שלא מקובל אצל ספרדים, לא מקובל אצל תימנים, מקובל אצל אשכנזים. מפסיקים גם בברכת קריאת שמע יוצר אור, וגם בתור חזרת השף מפסיקים בפיוטים, אומרים פיוטים, כולנו יודעים את זה. אנחנו יושבים פה בראש השנה ביום הכיפורים, אומרים בתור חזרת השף פיוטים, ואומרים ואומרים ואומרים, ושכחים בכלל שאנחנו בתור חזרת השף. כן, רק החזן עומד ואומר, כן, הוא עומד שעתיים או כמה שהוא עומד, כן? ואנחנו אומרים את הפיוטים הללו איתו בתור חזרת השף. וזה גם כן מעשה אשכנזי מובהק, שומרים פיוטים בתוך התפילה. והקליר, או אפשר לומר כל פייטני ארץ ישראל, כל, ובלי יוצא מן הכלל, כל פייטני ארץ ישראל הם שהעמידו את השיטה הזאת, שמכניסים פיוט לתוך ה-18, שמכניסים פיוט לתוך ברכות קריאת שמע. איך עושים את זה? עושים את זה כהכנסת קטעים, החדרת קטעים של פיוט אל הברכה. הברכה מתרחבת על ידי קטעי פיוט. ויש לזה בדרך כלל תבנית אחידה. התבנית האחידה, אני לא אומר שהיא תמיד כך, אבל היא פחות או יותר אחידה. הפיוט הוא בתים קצרים, אם אני מדבר על יום טוב, כן? אם אני מדבר על שבת או יום טוב, קטעים קצרים בשלוש ברכות הראשונות ובשלוש ברכות האחרונות, ואיזושהי ברכה אחת שמתרחבת. בדרך כלל הברכה שמתרחבת, מציאת הפיוט, זה ברכת מחיי המתים. אנחנו רואים את זה בראש השנה. הם מגיעים למחיי המתים, ושם אפשר לך הביתה ולא נגיע לקדושה. כן, כלומר, באמת, שם זה עיקר הפיוט, אחרי מחיי המתים. אנחנו מדלגים, אבל גם בלי לדלג, אחרי מחיי המתים אומרים פיוט, זה פיוט אחד, שאנחנו רואים שם קטעים, זה לא קטע, הפייטן זה פייטן אחד, כתב פיוט אחד. אנחנו פשוט לא רואים את זה במחזור הנדפס לפנינו, שזה פיוט אחד. כן, אבל זהו הפיוט, ושם זה מתרחב. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם את תפילת גשם שאנחנו אומרים פה, בבית הכנסת שלנו. אז זה בבית הכנסת שלנו. כל בית הכנסת של יהודים אומרים, של אשכנזים אומרים את הפיוט הזה, אבל לא בכל בית הכנסת בארץ ישראל אומרים את הפיוט. על זה עוד נדבר. אז אתם מכירים את תפילת גשם בשני הבתים הראשונים שלה. אז אנחנו מתחילים, החזן מתחיל, ברוך אתה, כן, ומגיע לפני ברוך אתה השם מגן אברהם. מה הוא אומר? הוא אומר שם את הקטע הזה, את מה שכתוב לכם פה, אף בריא ותת שם צר מטר, להאביב ולעמים, להריק ולעמתר. תשמעו את זה פעם בלי ניגון. מים ניבים במגי לאתר, לבל יוצרו בנשיון שטר, אמונים גנון בם שואלי מטר, ברוך אתה השם מגן אברהם. אז זה מה שמכניס לתוך הברכה. עכשיו הוא הולך לברכה השנייה. לפני שהוא מגיע לברוך אתה השם מחיי המתים, אז הוא אומר, יטריח לפלג מפלג גשם, למובג לנשי וצחות לשם, מים לאברך קינית ברשם, להביע ברעפה מנתוחי נשם, לחיות מצרים גבורות גשם. מה מצופה שלי עכשיו? ברוך אתה השם מחיי המתים, אבל לא, כי מחיי המתים הוא מתרחב. אז פה בא הפיוט ארוך מאוד, מי שיש לו מחזור, מחזור. מחזור אמיתי, כן, שמחזור אשכנז אמיתי, אז הוא יודע שפה הוא מדפדף הרבה, כן, ומגיע בסוף לקדושה. איתן גומרים, כן, אומרים מחיי המתים, אז עוברים את זה ככה 30 עמודים בבת אחת, כן, אבל זה פיוט, זה שייך לפיוט הזה. הכל שייך לפיוט, הכל כתב הקליל. ואז בסוף מגיעים למחיי המתים. זהו, וכאן מה אנחנו עושים? אומרים עם זה, כן, ואומרים שאתה הוא אלוקנו, משיב הרוח ומרגשם, מחל כרחיים בחסד, לחיי המתים, קדושה, סוגרים את הארון, ופרטיק. אבל הקליר לא כתב ככה פיוט. הקליר כתב פיוט עם בית לכל ברכה. מה עם ההמשך? את ההמשך, האשכנזים ויתרו עליו. שנייה, ויתרו, משום מה ויתרו על ההמשך. אבל יש המשך. איפה נמצא המשך? ההמשך נמצא בגניזה, בקטעי גניזה, יש ההמשך של כל הפיוט הזה. הנה הוא ההמשך פה לפניכם. אני הצגתי אותו משני מקומות. קודם כל, מחזור של גולדשמיט מביא אותו, ואני הסתכלתי גם באתר שמביא את זה בקטעי גניזה. בקטע גניזה אין כמעט הבדלים, לכן אני הצגתי את זה כפי שאתם רואים פה. אז לאחל הקדוש גם יש קטע. אחרי מחיי המתים באחל הקדוש. אז יש לו קטע. וענייני גישומים, על ידי שהיות מוגשמים, מים אסורים בחטא השמים, אתה בעצר תסיר היות מוגשמים, עם הקדישך בגבורות שמים, ברוך אתה השם, הקל הקדוש. איך זה מתקשר לאכל הקדוש? עם מקדישיך, מקדישיך, בגבורות שונים, אכל הקדוש. ככה זה הולך. כל קטע כזה מתייחס אל הברכה, ומסיים בלשון הברכה. עכשיו, אתם מצפים שהחליל יעמיד פה עם ככה שבעה בתים, יש שבע ברכות. בתפילת מוצב, צריכים להיות שבעה בתים, לא נמצא בית אחד. בית אחד לא נמצא. כנראה שהוא לא כתב את הבית הזה, יש בזה דעות שונות במחקר, לא ניכנס לזה. אבל תראו את הקליל. הקליל הוא היה וירטואוז, כמו שאמרתי קודם, בפיוט. הוא לא כותב סתם. אלא מה הוא כותב? הוא כותב פיוט שמתחיל אף בריא, הוא תת שם שר מטר, משפט פשוט, נכון? ברור לכולם. כן, וזה אף בריא, כן, הוא תת שם שר מטר. שר המטר, השר של הגשם, המלאך, הממונה על הגשם, נקרא אף בריא. זה השם שלו. כך אומרת הגמרא. הקליל הוא אמפי. הגמרא אומרת שזה שם של שר הגשם. מאיפה לקחו את השם הזה, אב ברי? זה שם, זה נמצא באיוב. המילים, אב ברי נמצא באיוב. ואחר כך הוא אומר, נצליח לפלג בפלג ישם וכו'. אבל מה הוא עשה בפיוט הזה? הוא עשה מה שהוא עושה ברוב הפיוטים שלו, כמעט לכולם. הוא לקח פסוק באיוב. זה לא סתם אב ברי. יש פסוק באיוב שאומר, באיוב למדיים, שזה לשונו. אב ברי יצליח אב יפיס ענן אורו. אל תחשיבו שאני יודע איוב על זה. זה כתוב פה. זה כתוב פה בקרוצליחון של הבתים. אב ברי זה הבית הראשון, יטריח זה הבית השני, אב זה הבית השלישי, יפית בית רביעי, ענן בית חמישי, אורו בית שישי. וזה נותן לקרוצליחון של פסוק. אז נכון, אז לכן מקובל שאין באמת לא היה בית שני. לא, אנחנו לא מצפים שיהיה פה בית שני. אין, אבל זה... אבל זה חורג מהמבנה הרגיל של הפיוטים, של הקליל, שהוא ימיד מה שנקרא שבעתה. ימיד פיוט של שבעה בתים. אבל פה כנראה לא, מכיוון שיש לו פה פסוק של שישה. לכאורה היה צריך לחפש פסוק משבעה בתים, משבעה שבע מילים, אני לא אומר לצחוק, באמת. כבר ירצה את הדברים, הוא עשה את הדברים. אבל בקיצור, יש פה עוד משפט, יש פה עוד פסוק מיוב, אב רי יטריח, אב יפיס ענן אורו. עכשיו הקליל, בבקשה, לא שבעה בתים. לא, לא, אב זה בעיה, זה מילה אחת, יש שם הקפלה. אבל זה לא שבעה, זה לא שבעה בתים. כן. עכשיו, מניין לכם לנו שזה הקליל, אז תראו, זה כתוב כאן שזה הקליל. אב הוא תת, זה האלף של הוא תת. קצת את השמינה, אני לא יודע אם אתם רואים. הוא תת. והלמד של לפלג, כן, והעין של ענני, והזין של זרם, כן, וריבוי רש, כן, זה נותן אל הזר. כן, רבי אלעזר הקליל. כן, יש פה במילה השנייה של כל בית יש הקרוצליחון של השם. ואחר כך בבית האחרון הוא גם נותן לצירוף של אותיות הקליל. אתם רואים, ההי קוף של יקרא, ושואל הדומו, אז זה נותן, תראו את האותיות השמינות, הקליל. עביתם לשבח, זה יצא לבטור, כן, אבל, כן, אבל, זה יש למצוא אותם, הם לא מסודרים ככה, זה לא כזה מסודר, אבל זה אלעזר הקליל, וכך הוא עושה. באמת כך הוא עושה. בבית האחרון הוא מראה, אין לו אפשרות. אם היה לו פה אפשרות להכניס פה הקליל, כלומר שיהיו לו יותר ברכות ב-18, אז היה מכניס את הקליל בקרוצליחון של, של, של הבתים. אבל אין לו אפשרות, אז הכניס את הקליל בצורה הזאת. מכל מקום זה הפיוט של הקליל. ועכשיו תראו את הפיוט הזה, כפי שאמרנו, יש פה ההלכל הקדוש, ועכשיו אני עובר לבית יפיץ, הבית הרביעי, יפיץ. למה הוא שייך? הוא לא שייך למקדש את רבע הזמנים, כי לזה הוא לא כתב בית. אז אנחנו עוברים עכשיו לשלוש הברכות האחרונות. כן, אז זה שייך לרצה, לברכת רצה. אז הוא אומר, יפית זרם מים בעוברו, כציווי משיב הרוח מעבירו, מים זילת ברכתו בחושרו, זך יודיע דרכי יושרו, זכי תמיד תכשירו, ברוך אתה השם, ככה מופיע בכיסא הגניזה, ככה. ברוך אתה השם, מה? שותך לבד. לא מחזיר של נפלית. מילים ותערב, הוא לא מחכה לכהנים שיהיה לו מדוכן, שום דבר. ככה זה ה-18 שלו. ה-18 שלו אומר שאותך לבדך. אז כמו שהוא כתב מגן אברהם והקל הקדוש, כתב פשוט שאותך לבדך. ועכשיו אני עובר לבית האחרון. אורו הריב בו נורמו, ושם חוג על פני תאומו, מים יקרא בשועל אדומו, יופיע לכונן עולמו, ארבות כנר שלמו, ברוך אתה השם, רוצה השלום. הוא לא אומר את המועצה בשלום, זה שנייה עצרת. כן, לא צריך להגיד אבין מלכנו, שום דבר. אין רוצה השלום. למה? כי זה לשון הברכה בארץ ישראל. רוצה השלום. והקליל כתב גם קרובת לפורים. פיוט לפורים. עכשיו, פיוט לפורים הוא נטוע בתוך ה-18 של פורים. תראו בכל סידור. ה-18 של פורים, 18 ברכות, בארץ ישראל היו 18 ברכות, לא 19. מגן הברכה שלפני שומע תפילה, שתי הברכות שלפני שומע תפילה, היו ברכה אחת. ונסתיימו במילים מגן דוד ובונה ירושלים. זה הלשון. כלומר, לא היה את צמח דוד, לעצמו לא היה. לא הייתה ברכה כזאת. וכן, הפינות של הקליר לפורים, הוא לא יהיה בין 7 בתים, אלא בין כמה בתים? בין 18 בתים. אז אני לא הבאתי פה את כל 18 בתים. אז הבאתי בית ראשון, בית שני, ועוד כמה בתים. 4 בתים. אז איך זה מתחיל? אז הבית הראשון, ויהב אומן יתומת הגן, אמנה 75 ועדה להגן, אז מאז כחד ידי הנגן, אריה בן זאב לישע הוגן, אז להזכיר אותו מנגן, ומורדכי יומת באלף המגן, ברוך אתה השם, מה? מגן אברהם. איפה אני יודע שזה מגן אברהם? באלף המגן. כלומר, הוא מחבר את הפיוט ללשון הברכה. המגן, ברוך אתה השם, מגן אברהם. וככה בנוי כל הפיוט הזה. 18 בתים ככה בנוי. אז גם פה יש דרגות דיוק. יוצאת מן הכלל, כי איך זה מתחיל? ויהב אומן יתומת הגן. אבל צריך לשים לב שהיהב הזה, זה הולך גם במעונה, זה הולך גם לבית הבא. אם תסתכלו על כל הבתים, אני לא אוהב את כל הבתים, אבל תסתכלו על רגע סידור ותראו את כל הבתים, תראו שיש פה פסוק. ויהב המלך את אסתר מכל האנשים, כן, ותתרחם וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת לשתי. ככה זה בנוי. זה תחילת כל בית, ככה זה נתחיל. הנה הבראשה, הבראשה של שומע תפילה, נמצא פה. אבל ים ניסח, כן נמצא פה. אז הקליל, כשרת לסוף את הפיוט הזה, אתם יכולים לתאר לעצמכם, מה הוא היה צריך לעשות דבר ראשון? לחפש במגילה הפסוק בין 18 מילים. זה מה שהיה צריך לעשות. זה עשה, זה מצא. אז יש פסוק בין 18 מילים. אבל הוא לא יסתפק בזה, כי בבית האחרון, בשורה האחרונה של כל בית, תראו הבית הראשון, השורה האחרונה שלו. ומרדכי אומץ מאלף המגן. ומרדכי הזה, שאומץ מאלף המגן, הוא גם הולך עם פסוק. כי תסתכלו במילה המקבילה שלו בבית השני, זה יפה. ובבית השחריו, זה יהיה נצא. וזהו מרדכי יצא לפני המלך, בלבוש מחוץ, חלק בחור, בזרל, בוז, וכו'. זה הפסוק שמחבר בבית האחרון. בין כמה מילים הפסוק הזה? רב שמונה. היה צריך למצוא גם אותו. אז הוא מצא גם אותו. וזה לא סתם פסוקים. זה נקרא 18 מילים. זה הפסוקים המרכזיים במגילה. ויהב המלך את אסתר מכל האנשים, זה תחילת הנס. אם לא זה, אז איפה היה כל העניין? איפה היה כל הנס? ומה הסוף של הנס? הוא מרדכי יצא מפני המלך בגוש מחוץ, חלק בחור. שניהם במבנה 18 מילים, והשניהם הוא סובב את כל הפיוט. אז נניח לזה עכשיו, ואני אומר, נמשיך הלאה, שהבאתי פה את שומע תפילה, וכשם כתוב בראשה, סוים זרע שנקרא, אני עכשיו אגלה קצת, אני הולך לסוף הבית, והעיר רון קפלה לשומע תפילה, ברוך אתה השם שומע תפילה. אז כאן בפיוט הזה הוא הכניס בכל בית, בסוף הבית, את המילים של חתימת הברכה. כן? אלף המגן, מגן אברהם. בגשמים מחיה, מחיה המתים. ושומע תפילה, ברוך אתה השם שומע תפילה. עכשיו נלך לבית הזה וימליכיה, וימליכיה עזור לאם הוראה, לאום, סליחה, לאום. וימליכיה עזור לאום מוראה, הצורה הייתה לכן מעת נבראה, זה הוא מדבר כל הסבר. עמיתה הבגיעה ועדה קריאה, עמיתה מרדכי הבגיעה ועדה קריאה, התפלל ועדה, עד עת בו דברו אשר ראה, אנותם לחוזים שדי הראה, כמשבור הוא הראה את ניסיו, שושן חוכים, חוכים, שושן חוכים לעובדו בעירה, אם אומר לעובדו בעירה, נו אז מה החתימה? שולחה לבד, בעירה נעבוד. שולחה בעירה נעבוד. וזה בפורים, יום חול, עם תפילים. אומרים את זה. כבר זה, מכאן אנחנו רואים, זה פשוט היה הנוסח הארץ ישראלי הפשוט. וכאמור, הנה אשכנז לקח גם את הפיוטים ולקח גם את חתימות הברכה האלה. והכניס אותם כפי שהכניס אותם. וזה נוסח אשכנז בעצם היום הזה. איפה? לא פה. לא בארץ ישראל. בארץ ישראל לא אומרים עושה השלום. בארץ ישראל לא אומרים מלך צום ישראל לגואלו. בארץ ישראל לא אומרים שאותך לבדך. כן אומרים. כן אומרים. שאותך לבדך. נוספרד אומר כולו. נוספרד אומר כולו שאותך לבדך. כך זה נתפס בנוספים של נוספרד. דווקא נוספרד האשכנזי שאמר פה על נוסף אשכנז המקורי. אבל אחד כן. לפחות. לא תוקן בשום מקום, כלומר אף אחד לא בא לערער עליו שלא לשנות את החתימה. למה? כי הוא כבר מבבל, כבר בבבל קיבלו את הופעות. אמרתי קודם שרב נטרונאי גאון בתשובה כבר כותב שאומרים בשבת ליום טוב הופעות עלינו הקורא סוכת שלום. אז זה דבר שכבר התקיים בכל קהילות ישראל. אבל בבבל קיבלו אותו, את הנוסח הזה של ישראל לגבי שבת ליום טוב, אז בזה לא נגעו. והיתר, קהילות ישראל האחרות לא מכירות את החתימות האלה, מי שמכיר אותם זה אשכנזים, אבל קרה משהו לאשכנזים בארץ ישראל שגם אצלם הדבר הזה נפל. למה? למה? מכיוון שהיישוב היהודי בארץ ישראל, היישוב היהודי אשכנזי בארץ ישראל, שחידש את היישוב היהודי בארץ לפני כ-200 שנה, תלמידי הבאות מבילנה, לא שמרו בעניינים האלה כבעניינים אחרים על מנת האשכנז. אי אפשר היה ללכת בבילנה ולא להגיד שלך לבדך דירה נערות. אין דבר, לא יכול להיות. בבילנה אומרים שלך לבדך דירה נערות, אז אומרים שלך לבדך דירה נערות. מי יתקן את הנוסח הזה? אף אחד לא יתקן את הנוסח הזה, זה הוא פורט גדל. הבאות מבילנה לא חשב שצריך להגיד שאותך לבד חבירה נעבור. יש גם עדויות ברורות שהבון מבינה לא אמר בתערב לכלל. כל הקטע הזה, בתערב, לא אמר אותו. לא גרף אותו. זה נוסח ארץ ישראל. זה נוסח המקורי של ארץ ישראל. הוא לא גרף אותו. אני לא יודע אם הוא ידע שזה הנוסח המקורי של ארץ ישראל. לא חשוב כרגע. אבל הוא לא אמר בתערב. דרך אגב, חסידי חב"ד לא אומרים בתערב. אבל היה איזו גישה כזאת שלא אומרים בתערב. אבל בבילנה אמרו בתארי, כי בבילנה לא התקיימו מנהגי הגאון מבילנה. גם בבילנה, מה שהגאון מבילנה נהיג כמנהגים שלו, לא נהג, לא נהג בבילנה. יש תשובה של משה פיינשטיין בעניין הזה, שכותב את זה, את הדבר הזה. שבבילנה נהגו כמו כל עיר אשכנזית. כששאלו תלמידי הגאון לארץ ישראל, בסוף המאה ה-18, השליש האחרון של המאה ה-18, הם היו בעצם חופשיים פה. הם היו חופשיים ולא חופשיים, מכיוון שהם הגיעו לכאן לקהילה ספרדית. בירושלים הייתה קהילה ספרדית, לא היו אשכנזים בירושלים בזמן. וגם כשהם עלו כבר מחוץ לארץ, נתנו להם להבין שלא כדאי להנהיג בארץ את מנהג מיוחד, וכדאי לאמץ מנהגים ספרדיים. אז הם עשו את הדבר הזה באופן שאף אחד לא יכול להגיד להם לא. כלומר, לא היה כאן איזה קהילה אשכנזית שאומרת להם אל תעשו כך. אז באמת מנהגי אשכנז האלה שהתחילו לרצדת בארץ ישראל בירושלים על ידי תלמידי אברון, יש בהם שינוי מן המנהג האשכנזי המקורי בשני כיוונים. הכיוון האחד מנהגי אברון מבילנה, והכיוון השני הוא מנהג ספרדי. ואני אתן דוגמה לכל אחד מהם. על פי המנהג האשכנזי הירושלמי הזה, לא אומרים תפילת גשם וטל בכלל בתוך ה-18, שזה דבר שהוא לא נשמע באשכנז. הרי כל הפיוטים באשכנז הם בתוך ה-18, אין פיוט בחוץ ה-18. בחוץ ה-18 תוצר שפה, אין פיוט שם. הכל בתוך ה-18. למה הפיוט של גשם וטל הוא מחוץ ל-18 על ידי המנהג האשכנזי הירושלמי? אני מוכרח לומר לכם באופן אישי, חייתי בטעות גדולה בעניין הזה במשך שנים רבות. אני חשבתי שזה היה מנהג הגאון מבילנה, כי הגאון מבילנה זה ידוע שהוא התנגד לפיוטים בתוך ה-18. הוא אמרתי, יוצאים בתוך ה-18 רק בראש השנה ויום הכיפורים. הוא הוציא את הקובץ לפורים, הוא הוציא את היושרות של שבת שקלים ואמר אותם אחרי ה-18. אחר כך הם יצאו מחוץ ל-18, אז לא אמרו אותם בכלל. הגאון מבילנה היה שיטתו למעט לפיוטים בתוך ה-18. הוא החזיק בשיטה הזאת. אז אני חשבתי שגם גשם וטל שומרים בירושלים, מנהג ירושלים, שומרים מחוץ ל-18, זה מנהג הגאון מבילנה. לא! דווקא את זה הגאון מבילנה אמר בתוך ה-18. זה סעיף פשוט במעשה רב, במנהגי הגאון מבילנה. הגאון מבילנה אמר פיוטים בתוך ה-18 בראש השנה, ביום הכיפורים, גשם וטל. זהו. אז רב אשכנזים בירושלים הוציאו את זה מתוך ה-18, מנת ספרדים. קיבלו בזה מנת ספרדים. וזה לא מנת אשכנז. וכך עשו באשר לשאר המנהגים האלה, כמו עושה השלום. עושה השלום באמת דרך הגאון מבינה שלא לשנות, שלא לומר עושה השלום אלא לומר המברך את עמו ישראל בשלום. אומנם זה לא נמצא במעשה רב במנהגי הגאון מבינה, אבל יש על כך עדויות מצד מנהגי הגאון מבינה שהוא לא גרס לומר עושה השלום. אז באו אשכנזים לירושלים, אמרו רבנו לא גרס עושה השלום, אז אנחנו לא אומרים עושה השלום, אומרים המברך את עמו ישראל בשלום. זה דרך אגב דבר שגם הספרדים האשכנזים שקיבלו את הספר קיבלו גם כן, גם הם הורידו את עושה השלום ומידו את הברכה הרגילה המברך את עמו ישראל בשלום. ושוב אני אומר, אני לא בטוח שכל מי שעשה את הדבר הזה ידע שעושה השלום, כי אנחנו רואים את זה בחוסקים שמדברים על זה, אומרים אין לשנות מדעי החתימה. אין להם לשנות מטבע החתימה, זה לא שינוי מטבע החתימה, זה היה מטבע החתימה בארץ ישראל. כך אמרו בארץ ישראל כל יום, גם בג' חשרון אמרו כך, עושה השלום. אלא שדורות רבים אחר כך כבר לא ידעו את הדבר הזה, שזה היה נוסף בארץ ישראל. זה התגלה, כפי שאמרתי, רק לפני 50, 60, 100 שנה לכל היותר, שאמרו בארץ ישראל עושה השלום. והדבר הזה אצל הפוסקים בעצם קיבל מין ביטוי כזה שמי שאומר עושה השלום משנה ממדבי החתימה, ולכן לא ראוי לעשות את הדבר הזה, ועל כן הלכו בכיוון אחר. המנהג, אני אומר שוב, המנהג האשכנזי הטיפוסי המקורי הוא שאומרים עושה השלום. אני שואל פה אפילו שאלה זהו, אומרים באמריקה עושה השלום או לא אומרים עושה השלום? ועשיתי מי תשובה, כן, לא הייתם באמריקה אפשר. אם כן, זה נוסח החתימה. ובאמת היום אנחנו יודעים שברכת שלום, ברכת שים שלום בארץ ישראל הייתה בנוסח הזה, שים שלומך על ישראל עמך ועל עירך ועל נחלתך וברכנו כולנו כאחד, ברוך אתה השם עושה השלום. חוץ עכשיו לא עושים שלום ארוך, ככה זה נוסח הברכה. זה נוסח רצה של כל יום בארץ ישראל היה, רצה השם אלוקנו ושכון בציון מהרה, יעבדוך עבדיך ובירושלים ישתחווה לך, ברוך אתה השם שאותך בעירה נעבוד. זה הנוסח. אבל תראה איזה פיתוח קצת יותר מורחב של הנוסח הזה. אז מה קרה, עכשיו נדבר למשל, ניקח לדוגמה את הבתי ערב. הבתי ערב הזה שקיים את הנוסח הארץ ישראלי המקורי השתנה פה בארץ, כפי שאמרנו, על ידי הגישה הזאת של הגאון מבילנה ותלמידיו שקיבלו את הגישה הזאת. ספרדים ממילא לא אומרים בתי ערב, אז אם כן זה היה נוח מאוד להשמיט בכלל את הקטע הזה, ואם לא משמיטים את הקטע הזה לפחות מה עושים לו? לא מחפלים בו שאותך לבדך בעירה נעבוד. אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט סתם לומר ותערב וכו' וכו' וכו', ברוך אתה השם מרזיר שנתו לציון. אי אפשר להגיד ככה, למה? מכיוון שאתה לא יכול, אתה צריך להעמיד את חתימת הברכה צמוד למה שאמרת בברכה, וזה צריך להיות ממש צמוד, כך אנחנו עושים, כן? אז מה עשו לתערב? לא זו בלבד ששינו את נוסח החתימה שלו, אלא גם שינו את הנוסח שלו עצמו. כבר לקחו את ותחזינה עינינו ושמו אותו קרוב למחזיר שנתו לציון, לקחו אותו מאחורה ושמו אותך מקדימה ושמו אותו אחורה לסוף הקטע. זה שינוי, זה שיפוץ, זה אין אותך כזה, אין זה כעבד כזה, זה שיפוץ שעשו רק כדי לקיים את שינוי המנהג, שלא נגיד את המנהג המנהג האשכנזי אלא נקבל לומר המחזיר שנתו לציון. עכשיו אין, כמובן שזה מי שרוצה לנהוג ככה בסדר, אמור, כן, רק אני פשוט מעמיד על העניין ההיסטורי שיש כאן, ואני מעמיד על העניין ההיסטורי גם משום שלפעמים הדברים הללו מגיעים לידי אבסור. כי עומד יהודי למשל ואומר פה בארץ עושה השלום, ואז מה אומרים לו? מה אתה עושה? ככה עושים רק בחוץ לארץ. אבל מה הוא עשה באמת מבחינה היסטורית? אני לא מדבר עכשיו מבחינה מה שאנחנו מכירים. כשהוא עמד פה ואמר עושה השלום, מה הוא עשה? הוא אמר את הנוסח שאמרו פה לפני 1,000 שנה, פה, לא במקום אחר. ובבל לא אמרו ככה, רק בארץ ישראל אמרו עושה השלום. וכשהוא אומר שאותך לבדך בעירה נעבוד, הוא אומר פה את הנוסח שאמרו בארץ ישראל. באים לרב יוחנן, אומרים, אתה עלית ארצה, כל הכבוד. אז תדע לך שאתה לא אומר יותר שעות חלילה. לא. גמרנו. כמו שאתה לא עושה יום תושבי יותר, כן, אתה לא... כאן אומרים המחזיר של נחלי ציון, כאן אומרים המברך את עמו ישראל בשלום, וכן הלאה וכן הלאה. למה? כי זה נוסח ארץ ישראל. זה הפסוק. למה? התשובה, כי זה נוסח ארץ ישראל. זה לא נוסח ארץ ישראל. לא נכון. זה נוסח אשכנז ארץ ישראלי בן 200 שנה. לגיטימי. לגיטימי. למה לגיטימי? כי שום דבר לא כופה. נוסח אשכנז עצמו לא נשאר באשכנז, לא נשאר בפולין כפי שהוא היה באשכנז. גם זה קרה. יש נוסח אשכנז פולין. יש דבר כזה. זאת אומרת, כשעברו יהודים מאשכנז לפולין, מ-14-15, לאט לאט השתנו גם שם מנהגים. אז יש דבר כזה שנקרא, לא נוסח ספרד. נוסח אשכנז פולין. אז גם כאן, בארץ ישראל, נוצר נוסח אשכנז אחר. רק שכאן, פשוט, זה נשמע מגוחך ומקצת מבחינה היסטורית. כי מבחינה היסטורית, כשאני אומר נוסח אשכנז ארץ ישראלי, וזה אנשים שאלו אותי פה לפני ההרצאה, על מה תדבר, נוסח אשכנז ארץ ישראלי, אף אחד ממי ששאל אותי מה, על מה אני אדבר, לא אלא בלעשות שאני אדבר על נוסח אשכנז ארץ ישראלי שלפני 1,000 שנה. זה חשוב, אבל לא, אני מדבר על נוסח אשכנז, נוסח ארץ ישראל, ולכן זה הנושא, זה הכותרת בנושא. מה היה הכותרת? מה אני אמרתי? איך זה היה חשוב? נוסח אשכנז ונוסח ארץ ישראל. לא אמרתי נוסח אשכנז ונוסח אשכנז ארץ ישראל. זה נוסח אשכנז ונוסח ארץ ישראל. נוסח אשכנז ונוסח ארץ ישראל. נוסח אשכנז של המבורג. נוסח אשכנז של פרנקפורט. נוסח אשכנז של ורמייזה. אני עברתי להמבורג, פרנקפורט, שהן קהילות יותר חדשות, אבל של ורמייזה. זה נוסח ששימר בכמה פרטים חשובים מאוד נוסח ארץ ישראל. ושימר, עברו עליו מה שעברו עליו, מה עבר עלינו באירופה. כל מה שעבר עליו לא הצליח לעקור. יהודים עברו מאשכנז לפולין, המשיכו להגיד עושה השלום, לפולין אמרו עושה השלום. עברו מפולין לאמריקה, מרוסיה לאמריקה, המשיכו להגיד עושה השלום, וממשיכים להגיד היום עושה השלום. עלו לארץ ישראל, אומרים לברך את הברית הבאה. כן, זהו הרקע ההיסטורי של הנוסח הזה, של נוסח אשכנז, ואני רק רוצה בעניין הזה לומר שמבחינת לא מבחינת הלכה, כל דבר יש מקור בהלכה, כן? גם מי שלא מתפלל ערבית בכלל יש לו מקור בהלכה, מבחינת ערבית רשות, זה לא, אין לזה בעיה, כן? אני לא מדבר על הלכה, אני מדבר על העניין, נאמר, הראייה ההיסטורית של הדבר הזה, שבאמת, אם אני מדבר למשל על סבא שלי, סבא שלי שהיה יהודי שאמר ככה פשוט, כן, הוא אותנו כפר. הוא אמר פשוט שאותך לבדך באילן הרות, כן, בימים טובים. אני גם בילדותי, ככה שמעתי תמיד שאותך לבדך באילן הרות. אני חייב לומר לכם שאני לא שמעתי שאותך אחרת, עד שבאתי לגור פה. כן, זה, כלומר, אם הייתי יודע שככה יגידו פה, אולי לא הייתי קונה את המדרש. אני לא יודע. אבל, כן. אבל לא, זה לא היה בחוזה שם, לא היה בדיוק איך יגידו, כן? בכל אופן, זה נוסח אשכנז, ידוע, אבא שלי אומר ככה, אבא שלי אומר ככה. היום כשאני פותח סידור, ורואה סידור שלא נותן את האופציה הזאת, יש סידורים כאלה, סידורים שנתפסים פה בארץ, שלא נותנים אפילו את האופציה. היום כבר כמעט לא רואים אותם פה על המדפים, אבל יש כזה. והסידורים האלה אומרים, נוסח אשכנז, ואתה הוא מראה לך א', כתוב פה א', הוא לא מראה לך אף ברית. אין לו הפיוט הזה בכלל. ילד גדל עם הסידור הזה, אבא שלא קונה לו את הסידור הזה, לא זה, זה טוב. אבא שלא קונה לו את הסידור הזה, הוא יודע שיש תפילת גשם, והוא פותח תפילת גשם, ולא רואה שם אף ברית. אבל הוא נמצא פה בסתם, שומרים אף ברית. הוא לא יודע מה אומרים. ויש סידורים כאלה, היום הם לאט לאט נעלמים ומעמידים משהו אחר. אז בעניין הזה אני אומר פשוט מבחינה רגשית, אני באופן רגשי, באופן אישי, מרגיש איזשהו חסר. זאת אומרת, למה? אני שואל את מעביר הסידור, למה עשית את הדבר הזה? למה תן את האופציה לפחות? אז יש מנת הזה, יש מנת הזה, תן את שתי אופציות, תן אפילו לילד לדעת שיש דבר כזה. איך אני יודע שיש עושה השלום? ואיך אני יודע שבחוץ לארץ אומרים עושה השלום? אני לא הייתי בחוץ לארץ. אני בגיל 12, ידעתי שבערך חוץ לארץ אומרים עושה השלום. למה? כי במחזור שלי זה היה כתוב ככה. אז אם זה כתוב, אז סימן שיש דבר כזה. אז לומדים, מסידור לומדים. אני למדתי הרבה מהסידור. כי אני בתחילה מדבדף. כי אני קורא פה, קורא שם, אז למדתי באמת הרבה, הרבה מאוד מן הסידור. אז ככה דבר כזה, ולהעלים אותו לגמרי, זהו דבר שמבחינה, הייתי אומר, תרבותית, הוא דבר לא נכון. יש, וזה אני אסיים, יש בגמרא שכאשר אחרי שכבר קידשו את החודש לפי חשבון, אז בגלות, בגולה, לא היו צריכים יותר לעשות יום טוב שני. כידוע, אם יש חשבון, אז כולם יודעים מתי ראש חודש, אין בעיה. למה צריך לעשות יום טוב שני? באמת למה צריך? לא מובן, כן, למה צריך, כן? גם היום, עושים יום טוב שני, עושים את זה משום שככה יתקבל בהלכה. אז הם שלחו שאלה לארץ ישראל, מבבל, שלחו שאלה לארץ ישראל ושאלו, צריך לעשות יום טוב שני או לא? אז אומרת הגמרא, שלחו מטעם, כלומר שלחו משם, מטעם זה משם, כן? שלחו מטעם, היזהרו במנהג אבותיכם. אל תחדלו מזה, היזהרו במנהג אבותיכם. אז שלחו מטעם, לארץ ישראל שלחו לגולה, היזהרו במנהג אבותיכם. ואני אומר בעניין הזה, אמרתי את זה גם בהזדמנות אחרת, הגולה זה לא רק אמריקה, הגולה זה אירופה, זה אשכנה. הגולה הזאת איננה, היא איננה רוב אפקטיבי, כולם יודעים למה היא איננה. אז השרידים שלה הגיעו לכאן, הגיעו לשם, הגיעו גם לפה, ברוך השם. אז בעניין הזה אני אומר להפך, שלחו מטעם, מן הגולה ההיא, לא מארץ ישראל לגולה, מן הגולה לארץ ישראל, היזהרו במנהג אבותיכם. גם זה חשוב. תודה רבה.